ברוכים הבאים לפודקאסט כבר לא שקופים. אני ענת שרפק מכנאי, מנהלת קהילת הבית לחולי טרשת נפוצה. אצלנו בקהילה אנחנו מאמינים שבעזרת ידע, מידע וסיפורי השראה, אנחנו יכולים ללמוד איך לנהל את המחלה בדרכים שונות ומגוונות, במקום לתת למחלה לנהל אותנו. בפודקאסט ביוזמתה של עירית לוזון, מנכ"לית עמותת הבית לחולי טרשת נפוצה, אנחנו מזמינים אנשים ומומחים מעוררי השראה לשיחה מקצועית ואישית, בלי פילטרים, במטרה ללמוד מהם על האני מאמין שלהם, על מסע חייהם לצד המחלה, על תפיסת עולמם, על דרכי ההתמודדות שלהם, ומה מניע אותם להיות בצד המטפל ולעזור לאחרים. האורח שלנו להיום מקים ומכהן כיו"ר עמותת הבית לחולי טרשת נפוצה, דוקטור שלמה פלכטר, נוירולוג מומחה, המרכז לטרשת נפוצה, שיבא, תל השומר. שלום דוקטור, שמחה שאתה פה איתנו היום באולפן. מה שלומך?
בוקר טוב, תודה רבה.
אתה עוסק בתחום מעל 30 שנה, דוקטור. איך אתה רואה את התפקיד שלך כרופא, נוירולוג ומומחה בטרשת נפוצה?
התחום הוא תחום לא פשוט. עד שנות ה-90, כאשר אני קמתי למעשה את המרכז הראשון לטיפול כוללני בחולי טרשת נפוצה, שזו הייתה פריצת דרך בתחום, למעשה ההתייחסות למחלה הזו הייתה כאל מחלה נדירה מאוד, מחלת יתום גם היא נקראה, כיוון שלא היה לה כל טיפול, וכאשר היינו מאבחנים חולה כחולה טרשת נפוצה, היינו נותנים לו את הטיפול שהיה מקובל אז, מינון מסוים של סטרואידים לווריד, ולאחר מכן מתפללים שלא יהיו אירועים נוספים. היו מצבים שבהם החולים לא אהבו את ההבחנה בלשון המתה, ושאלו מה ניתן לעשות עוד. אז אמרנו שמבחינה טיפולית זה המקסימום שאנחנו יכולים להציע, כי זה מה שהיה בתקופה ההיא. אבל מצד שני, אם רצו לשמוע דעה נוספת, היו שלושה רופאים בארץ שהוגדרו לצורך second opinion, והם הלכו לשמוע דעה נוספת, מי שרצה לשמוע דעה נוספת. מכל מקום, התחום אז היה תחום קשה לטיפול, המחלה הייתה נדירה באבחון שלה, לא כבתפוצה שלה, כיוון שמסתבר שהיו הרבה מאוד חולים, גם אז רק לא הגענו אליהם, כיוון שהידע והיכולות שלנו לאבחן את המחלה היו קלושים אז, ולכן היכולות שלנו לאבחון הן היו קשות ולא זמינות כמו שהן קיימות היום. אין ספק שמאז חל זינוק אדיר בנושא הזה, ואנחנו התקדמנו בצורה גדולה מאוד בתחום, הן מבחינת יכולות האבחון שלנו והן מבחינת היכולות הטיפוליות שלנו.
וכשאני לוקחת אותך אחורה, עשרות שנים אחורה, למה בחרת לעסוק דווקא בנוירולוגיה והתמחות בטרשת נפוצה?
התחום של נוירולוגיה למעשה זה תחום המוח. את יודעת, גוף האדם היא מכונה פלאית, אבל המכונה הזו מישהו מנווט אותה ומישהו מפעיל אותה, וזה המוח. והמוח אז היה מסתורין ועדיין היום הוא מסתורין. אנחנו יודעים מעט מאוד על המוח, למרות זאת שמתפתחים הרבה מאוד תחומים בחקר המוח, אבל עדיין אנחנו יודעים מעט מאוד אל מול איברים אחרים בגוף האדם, וזה תמיד עניין אותי, זה תמיד סקרן אותי, המסתורין של המוח, כי אני חושב שהמוח הוא אבי הכל. בלי לפגוע באמת בתחומים אחרים וחלילה לי, המוח הוא זה שמנווט את כל האיברים האחרים בגופנו, וזה תמיד עניין אותי, המוח. תחום העניין והמסתורין שבחקר המוח עניינו אותי. אני כבר בסוף שנות ה-70, במסגרת מדעי היסוד שלי במכון ויצמן, פניתי לחקור את נושא המחלות האוטואימוניות, ואז הגעתי למחלקה שעוסקת בתחום, ועשיתי שם את מדעי היסוד שלי עם רעיון מהפכני של ביצוע ניתוח לכריתת בלוטת הטימוס, שהיא בלוטה שמעורבת מאוד בייצור תאים במערכת החיסון, בדגם של המחלה שהיא מחלה אוטואימונית דומה לטרשת נפוצה. ואכן הניסוי הזה מאוד הצליח, המאמר פורסם ברחבי העולם, ומשם התקדמתי לכיוון התחום של טרשת נפוצה, נשארתי שם חוקר אורח, הייתי שותף בצורה מאוד קטנה בתחום של הפיתוח של תרופת הקופקסון, אז קראו לה קופ אחד, זו הייתה מולקולה שפותחה במכון ויצמן, ישבתי שם בתור מה שנקרא יועץ מהצד, אני הרי לא חוקר במובן של מדען, כן? אז בתור קלינאי התייעצו איתי, ישבתי שם בכל מיני ישיבות מחקריות, עזרתי להם לנהל מחקרים, זאת אומרת לאט לאט ספגתי גם כן את הנושא של מדע בסיסי שקשור מאוד ויישומי בתחום הקליניקה. ומשם המשכתי לכיוון של לפתח יותר את הרעיון של טיפול כוללני בחולי טרשת נפוצה, כי ראיתי איך מתנהלת המחלה בשנים ההן בקרבנו. כלומר, אנשים מתרחקים מהמחלה הזו. היא הייתה בן חורג במערכת הנוירולוגית גם כן, היה קשה לאבחן אותה, והיה קשה להתמודד איתה גם כן. ולכן, כאשר ראיתי את כל ההשלכות של המחלה הזו, איך המחלה מערבת כל כך הרבה תחומים מבחינת מערכת הבריאות, אמרתי, חולה בטרשת נפוצה חייב מערך שייתן מענה כוללני למצב הזה. ומענה כוללני זה לא רק המפגש בין הרופא לחולה, אלא יש גם דברים משיקים רבים מאוד שקשורים לניהול של המחלה. וזה היה הרעיון, ואיתו באתי בזמנו לאסף הרופא, בתקווה שהרעיון יבשיל כדי להקים מין מערך כזה. התקבלתי בסבר פנים מאוד יפה, כן, נתנו לי אפילו נישה קטנה, ואמרו, תביא כסף ונעזור לך להקים את המערך. לצערי זה לא צלח, כן? אבל הרעיון לא נגנז, ואנחנו המשכנו להריץ אותו, והקמנו את העמותה, מתוך מטרה, קודם כל, לתת מענה מיידי למספר המטופלים שהלך ועלה, בגלל יכולות האבחון שהלכו וגדלו. כן? ובמקביל ניסינו גם להמשיך ולגייס תרומות כדי להקים מערך יותר מקיף שיוכל לתת את אותם מענים שאני חשבתי שצריך לתת למחלה הזו, ואני מקווה שבאיזשהו שלב זה יצלח. יש מערך שהוא פרי היוזמה שלי שהוקם בבית החולים שיבא, כן, שיש בו מענים באמת בתחומים רבים מאוד, כן, וזה למעשה הגשמה חלקית של הרעיון שלי. צריך לשפר ולהוסיף תחומים נוספים, אבל בסך הכל זה בדיוק הרעיון המרכזי, שאיך לנהל כזו מחלה. זאת אומרת, המחלה צריכה להתנהל לא רק על ידי מפגש בין רופא למטופל, אלא גם כן לתת מענה לצרכים נוספים שעולים וקיימים אצל החולים וגם אצל הסובבים אותם. כי החולה לא חי בעולם לבד. החולה יש סביבו בני משפחה וחברים ומקומות עבודה וצרכים נוספים מעבר לצרכים הרפואיים האישיים שלו. וצריך לתת להם מענה. צריך לעזור ולנסות לפתור, כי תמיד עולות בעיות וצפות כל מיני בעיות שאם אתה לא יודע איך לתת להם מענה, או אין לך את הכלים לתת להם מענה, אז אתה לא משיג את המטרה של לתת, או לנהל נכון את הבעיה הרפואית שאיתה מתמודדים. וזה חשיבות עליונה.
כשאתה מסתכל לאורך השלושה עשורים האחרונים אחורה, מה היום אתה יודע? מה היום המחקר שאתה גם מוביל, אתה יודע, במחקרים שאתה משתתף, המידע שיש היום, איך זה השפיע על הגישה הטיפולית שלך ועל האני מאמין שלך?
תראי, מבחינת הגישה הטיפולית המרכזית, זאת אומרת שהחולה הוא המרכז ואנחנו יחד מתמודדים ומנהלים את המחלה, לא השתנה שום דבר. העיקרון המרכזי נשאר שביחד צריך לדעת לנהל נכון את המחלה. מה שהשתנה זה הכלים הנוספים שהתפתחו במהלך השנים. זה כלי אבחון מתקדמים מאוד, שעדיין מתקדמים, כן, ועדיין מפתחים אותם. התרופות הרבות, הרי כשאני התחלתי את המסע שלי, נאמר בסוף שנות ה-70, כשהגעתי למכון ויצמן, לא היה כלום. לא היה שום דבר, חוץ מהסטרואידים שנתנו אותם. היום אנחנו, יש לנו בארסנל הטיפולי 15, 18 תרופות, והיד עוד נטויה, ומפתחים עוד ועוד 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 תרופות. כאשר בפועל למעשה, כל זה מתקיים, מדוע? כיוון שלא יודעים עד היום מהו הצופן הגנטי של המחלה הזו. לא יודעים עד היום כיצד מתנהלת המחלה הזו מבחינת פתופיזיולוגיה. כל פעם מתגלה איזה נתיב נוסף במנגנון הפתולוגי של המחלה, ואז מפתחים כנגד אותו נתיב, מפתחים איזה תרופה שעשויה לשנות את הנתיב הזה. אבל זה לא פותר את הבעיה באופן מוחלט. זה יכול להקל, זה יכול לתרום, זה יכול להוריד, כן? אבל עדיין המחלה מקננת. לדעתי, עד אשר לא יפצחו את הקוד הגנטי של המחלה הזו, אנחנו נמשיך לתת מענה בצורה של תרופות אלו אחרות שמעכבות, משפרות, מונעות, אבל לא פותרות לחלוטין את הבעיה של המחלה הזו, כן? ואנחנו, הצפי זה רק פיצוח של הקוד הגנטי של המחלה. זו דעתי האישית.
אני רוצה לדבר איתך רגע על נושא של יחסי מטפל-מטופל, שבעצם אנחנו התחלנו לגעת בו הרגע. מה אתה חושב בעצם שצריכים להיות הכללים או הקווים המנחים או הערכים המשותפים כשביחסים שנרקמים בין מטפל, מטופל, במיוחד שאנחנו מדברים על מחלה כרונית, שהרבה מהמטופלים בעצם הם בני 20 עד 40, כשהם מקבלים את האבחון הסופי ובעצם מתחילים להתמודד עם הבשורה, וכל החיים עוד לפניהם. הם לקראת תהליך ומסע מאוד ארוך בעצם ביחד, שהם הולכים יד ביד עם אותו רופא או אותו רופא.
תראה, זה, קודם כל זה עניין אישי של המטפל. זאת אומרת, זה בילדין, זה בנוי בתוך המטפל. רופא, אם אנחנו ניקח את שבועת הרמב״ם ואת שבועת היפוקרטס, זה רופא. זה ממצא את מה שרופא צריך להיות. ואנחנו יודעים שיש הרבה מאוד רופאים, איך אומרים, שזה במשפחה, זאת אומרת, הם גדלו וחונכו במשפחה של רופאים, והם ממשיכים באותה מסורת של להיות רופא. אבל רופא זה מעבר למסורת משפחתית. רופא זה דבר שאתה נולד איתו. זה דבר שהוא מובנה. ומה שאתה צריך לעשות מעבר לידע שאתה רוכש כדי לנהל את הבעיות הרפואיות שאיתן אתה צריך להתמודד, אתה צריך להיות קודם כל מה שנקרא עם נשמה יתרה. רופא בלי נשמה יתרה הופך ל... אז אני יכול לשים במקומי רובוט שישמע, וכבר אנחנו הולכים לקראת זה, בינה מלאכותית, כן? ישמע ויקיש על המקש ויוציא את מה שהוא חושב שצריך לתת לו, מה שהוא שמע. זה לא מספיק. לדעתי אתה צריך להיות מעורב רגשית גם כן, עד גבול מסוים כמובן, אבל אתה צריך להיות מעורב רגשית, אתה צריך לשמוע לא רק את הסיפור הרפואי עצמו, אתה צריך לשמוע גם מה מסתתר מאחורי הסיפור הרפואי. אתה צריך להקשיב למי שיושב מולך, לא רק לשמוע אותו. וזה א' ב' בניהול נכון של מצב רפואי להקשיב. זאת אומרת, אנחנו לא רק טכנאים שמוצאים מרשם, או דופקים עם הפטיש על הברך ומפיקים רפלקס, ובזה נגמר הסיפור. לא. אנחנו צריכים ללוות את המטופל שלנו, גם בצרכים מעבר להיבט הרפואי הספציפי שאיתו הוא מגיע אלינו. צריך ללוות אותו גם בדברים הנוספים שהוא מציף, והוא מביא לידיעתנו, לפעמים אפילו בצורה עקיפה. אבל אם אתה אוזניך קרויות, ואתה שומע ומקשיב לו, אתה מגלה שיש דברים נוספים, מעבר לעניין של לא רואה טוב, או מעבר לעניין שיש לי איזושהי הפרעת תחושה ביד או ברגל. ולכאן צריך לשאוף, לשמוע גם את הדברים הנוספים, כי להיות רק זה שאומר אוקיי, יש לך הפרעת תחושתית, בוא ניתן סטרואידים או לא ניתן סטרואידים, בוא ניתן תרופה זו אחרת, זה, אני לא רואה את זה כייעוד של רופא. אני חושב שצריך מעבר לזה.
מה השתנה לאורך השנים בעצם בגישה אצל המטופלים? אתה מדבר על הקשבה, זאת אומרת כבר המון שנים אתה נמצא במצב של הקשבה, ואותה הקשבה הם באים כבר עם מידע, הם שואלים יותר, הם חוקרים יותר. מה השתנה בגישה של המטופלים שאתה רואה בעשור האחרון לעומת עשורים קודמים?
אין ספק שהיום רוב המטופלים הם well educated, זאת אומרת הם בקיאים היטב בכל מה שקורה סביב המחלה. חלקם מגיעים עם מידע שלפעמים הרופאים לא מכירים אותו. גם אני לא מתבייש לומר שלפעמים אני שומע דברים שאני לא כל כך מכיר אותם, ואני הולך לאחר ששמעתי ואני אומר אני לא מכיר את זה, אני הולך ובודק את זה גם כן, כי מכל מלמדה השכלתי. זה שאני רופא זה לא אומר שאני לא יכול ללמוד ממי שיושב מולי. תמיד. אין ספק שהיום המידע שמציף את הרשתות בתחום הזה, לפעמים זה מידע מדויק, לפעמים זה מידע פחות מדויק, אבל אין ספק שיש ים אוקיינוסים של מידע בתחום, ורוב המטופלים מגיעים עם המידע הזה, ואם הם לא מגיעים עם המידע הזה, והם מגיעים אל הרופא, והרופא אומר להם מה שאומר להם, הם הולכים לביתם אחר כך, וקוראים ולומדים ומגיעים אחר כך למפגש הנוסף עם מידע הרבה יותר עשיר, ושאלות, לפעמים שאלות נוקבות, שלא תמיד יש עליהם מענה מיידי. אין ספק אבל שהיום עצם המידע הרב שיש בתקשורת וברשתות השונות, הוא תורם לדעתי, הוא מפרה גם כן, כיוון ש מצד אחד, הרופא לא יודע הכל, הוא בלתי אפשרי שהוא ידע הכל. עם כל הרצון הטוב, עם כל זה שהרופאים הם גאונים, כן? עדיין הם לא יודעים הכל. ותמיד אפשר לשמוע ולקבל גם מהמטופלים שלך, או מאנשים שהם לא בדיוק כמוך, או לא בדיוק מכירים את הנושא על בוריו כמוך, ואתה יכול בהחלט ללמוד, ואני לומד הרבה מאוד מאנשים שיושבים מולי. הרבה מאוד אני לומד, ולמדתי עד היום, וממשיך ללמוד. אנחנו אומרים, אנחנו נולדים בלי ידע, ובסופו של דבר הולכים לעולמנו בלי ידע.
וכמה זה קשה, או שאולי קצת האגו מתעורר כשאומרים את המשפט, אני לא יודע, תן לי לבדוק, אני אחזור אליך.
אצלי זה בכלל לא בעיה. ממש לא. אני לא רואה בזה פחיתות כבוד, לא לדעת. אני חושב שזה חשוב להקשיב, כמו שאמרתי, מאוד חשוב להקשיב. אני כאשר לימדתי סטודנטים ומתמחים, היינו עושים ביקור, ואז המתמחה הצעיר היה אומר, אולי בספר זה כתוב, אמרתי, תסלח לי. תקשיב קודם כל למטופל שלך, תבדוק אותו, אין לך מענה מיידי, בהפסקה, תלך לספר ותבדוק מה כתוב בעמוד 854 בספר. עכשיו אתה צריך להתייחס למטופל שלך. אחר כך תלך ותבדוק מה כתוב בספר. אל תגיד ליד המטופל שבספר כתוב כך. זה לא מעניין. אתה צריך להתייחס לבן אדם שנמצא לידך. לא למה שכתוב בספר. זאת אומרת, החשיבות לנהל נכון את המפגש עם המטופל, היא לא רק בידע המקצועי שיש לך, אלא גם כן בנכונות להקשיב. הקשבה זה א' ב' במקצוע שלנו. א' ב' זה הקשבה. אני לא מורם. אני לא מתבייש, כמו שאמרתי, לא מתבייש לומר, אני לא יודע בדיוק מה, על מה אתה מדבר, ואני אבדוק את זה. זה לא בושה. ממש לא.
וכשהם באים עם כל הידע, או אפילו מחקרים מהארץ, מהעולם, כמה זה חשוב לך כרופא, כשאתה רואה שהמטופל שלך, הוא זה שמנהל את המחלה, הוא זה שנמצא פה בשליטה, ושהוא לא נותן למחלה לנהל אותו, ולקבוע ולשלוט בו.
זה עצום. זה דבר גדול מאוד, רק מה? אתה חייב, יחד עם המטופל, לברור את המוץ מן התבן. זאת אומרת, לדעת שהוא לא יתבע במידע שהוא אוסף, כי לפעמים, בכל זאת, הוא לא איש מקצוע, המטופל, ולפעמים הוא יכול ללכת לאיבוד מרוב המידע שהוא צובר וקורא ולומד עליו, וזה יכול להוביל אותו למקומות לא טובים. ולכן, זה חשוב שידע, אבל חשוב לדעת לנהל יחד איתו את המידע שהוא מביא. חשוב מאוד. אחרת, זה יכול ללכת למקומות לא טובים, ויכול להביא לקבלת החלטות לא נכונה.
תודה. אני רוצה להציג גם לך, גם לה, לכולם, למאזינים, את האורחת הנוספת שלנו להיום, את מאיר תוכמאייר, נשואה עם שלושה ילדים, סבתא כבר לשלושה נכדים, מתמודדת עם מחלת הטרשת הנפוצה באמצעות פעילות גופנית וריצות ארוכות, נדבר על זה באריכות, וביניהם גם כמובן ריצת מרתון. היי מאירה, שמחה שאת מתארחת בפודקאסט שלנו.
בוקר טוב, גם אני שמחה.
תספרי לנו איך הכל התחיל, מתי קיבלת את הבשורה שאת חולה בטרשת נפוצה?
אז ככה, אני כבר... לפני 20 שנה הובחנתי כחולת טרשת נפוצה. לא ידענו מה זה המילה טרשת נפוצה, אז הרופא אמר לי זה או סרטן בראש או טרשת נפוצה, הוא לא ידע בדיוק לאן לכוון אותי, ואמרתי לו לא, לא, לא סרטן, טרשת נפוצה כבר נשמע יותר טוב, אני לא יודעת מה זה. זה אתה נמצא בבית חולים מול רופא, שנותן לך כזה מידע, ואתה לא יודע מה אתה עושה עם זה. בטח שלא שמעתי לפני 20 שנה את המילה, לא מצאתי אותה באנציקלופדיה. אני אומרת אנציקלופדיה, אני בספק בכמה בתים יש את זה היום בבית. וזהו. ולאט לאט למדתי מה זה.
וכשאת בעצם 20 שנה אחורה מקבלת את הבשורה, את זוכרת איך הרגשת, מה חווית באותו רגע? מה אמרת לעצמך באותם ימים, באותם רגעים?
היה שוק בהתחלה ככה, לא הבנתי כל כך למה אני הולכת. לא היו סביבי אנשים שתומכים, לא היו אנשים, חוץ מהמשפחה הקרובה שדאגה ועטפה, לא היו אנשים שיכולתי להתייעץ איתם, להרים טלפון, לא ידעתי לאן אני הולכת. זה היה תקופה די מבלבלת. אני עם שלושה ילדים קטנים, מאוד מאוד, אמא מאוד פעילה, עובדת, ופתאום עושים לך קאט. וזהו, אתה הולך בתלם, מקבל תרופות, וזה מה שאתה עושה. אתה 20 שנה אחורה, תחשבי, זה גם היה מאוד, חומר מאוד מאוד מצומצם, בקופסת מחשב שהייתה לנו.
מה היום את יודעת מבחינתך? כן, לא רק בידע, את יודעת, המחקרי, רפואי. מה היום את יודעת על המחלה, על הניהול של המחלה, לעומת בעצם העשור הראשון שבעצם התמודדת עם המחלה 20 שנה אחורה?
אז זהו, שאני למדתי את זה על בשרי לבד, מאחר ולא היה מי שכיוון אותי, וידעתי שאני באה לבדיקות שגרתיות. לאט לאט התחלתי לעשות ספורט. זה היה סתם, כאילו, מתוך לצאת קצת ולעשות שקט עם עצמך, מהמשפחה, מהילדים, מהחברים, מכולם. והתחלתי ללכת, ולאט לאט התחלתי לרוץ. והייתי רצה קילומטר ושלושה קילומטר, וזה הגיע למצב שהייתי רצה סביב הפארק, ואתה יודע, בשש בבוקר יש אנשים כבר קבועים שאתה פוגש בפארק. זה אותם אנשים בשש בבוקר. והציעו לי לבוא איתם לרוץ בקבוצת ריצה, וככה זה התחיל, זה משלושה קילומטר, 10 קילומטר, חצי מרתון. מרתון זה תהליך שלקח הרבה זמן, אבל הגענו גם לזה.
אנחנו עוד נדבר על המרתונים האלה.
כן.
אני רוצה לשאול אותך, התחלת להגיד מקודם בעצם שהמשפחה הקרובה, המעגל הראשון או המעגל הכי קרוב בעצם היו האנשים שכן שיתפת. היה נהוג אז מבחינתך לשתף? היה אלמנט של הסתרה? מה עשית אז? מה בחרת? איך התמודדת אז?
תראי, אני באתי מבית שאסור לדבר על דברים שהם לא מעל מצוינות בבית. היה צריך להסתיר את זה. וגם היום לצערי, שמתקשרים אליי אנשים, הם אומרים לי, תקשיבי, אני באה לספר לך משהו, אבל את לא מספרת. הבת שלי הובחנה כחולת הרשת נפוצה, זה כאילו סוד. ואחרי כמה פעמים שאני מדברת איתם, הם פשוט אומרים שחייבים גם לדבר על זה, גם לחלוק. אתה גם יכול לשמוע יותר מאנשים אחרים, ולא לשמור את זה אצלך. להפך, לבוא, לדבר, לשתף.
כשאת מסתכלת אחורה, מה ההסתרה בעצם עשתה, נתנה, חיפתה אולי על משהו? זאת אומרת, כמה זה היה קשה להסתיר לעומת היום, שאת מדברת על זה בפתיחות, והנה אנחנו יושבים פה גם בפודקאסט ומדברים על הנושא הזה. תספרי לי קצת על התהליך, איך את השתחררת מהיכולת בעצם להתחיל לדבר על זה, לשחרר את הכל, לדבר על זה בפומבי, לעומת ההסתרה שהייתה קצת יותר בהתחלה.
אז זהו, בהתחלה הסתרנו, 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 ואז את יודעת, הקרובים, הרצועה הקרובה אליי, שידע, אז היו כל פעם אומרים לי, תקשיבי, זה חולה, זה חולה, את יכולה לדבר איתו, את יכולה לדבר איתו, וראיתי מה אני עושה להם, איפה אני עוזרת להם, איפה אני נותנת את הערך שלי, את הידע שלי מעבר לרפואה, כאילו תרופות ומה צריך לעשות, ונתקלתי במישהי בת 20, שגילו לה את זה בצבא, והייתה שבורה, לקחתי אותה לאיזה 2-3 שיחות, והבאתי אותה אליי הביתה, והיא ראתה איך אני חיה, ורצה, וראתה ילדים ומשפחה, וזה לא היה סוף העולם, כמו שאימא שלה אמרה, וסגרה אותה בבית, ואמרה, אוי ואבוי, ושהיא לא תלך לצבא, ובוא נוז... אמרתי, לא, היא הולכת לצבא, והכל יהיה בסדר, וזה נתן לי המון כוח והמון סיפוק, לעזור לאנשים אחרים.
סוג של מנטורית מלידה נקרא לזה. מה זה באמת נותן הערך או משמעות שמקבלים בזה שעוזרים לאחרים? ואם גם היום את עוד מקבלת את הפניות או רואה אנשים שפתאום מובחנים עם איזושהי מחלה כרונית ויש לך הרבה מה לתת להם ומה לספר להם מהניסיון שלך, מה זה נותן לך באופן אישי?
זה קודם כל, זה אותי, זה מאוד מעצים, זה נותן לי עוד יותר כוח לעשות את מה שאני עושה, כי אני מרגישה שאני עושה, מה שאני עושה, אני עושה טוב. ופעם הרופא אמר לי, אני לא יודע מה את עושה, אבל את עושה טוב. אז זה נתן לי את הכוח, לפעמים יש משפטי מחץ כאלה, שנותנים לך את הכוח להמשיך. אז אני נותנת להם את הטוב הזה, מה שאני יכולה, אני יכולה לעזור, ואם אני יכולה לעזור, זה בכיף.
מתי, אם את יכולה להיזכר, התחלת ככה להבין שאת הולכת לקחת החלטה, ומתי לקחת את ההחלטה, להתחיל להכתיב את המציאות שלך, להתחיל לנהל את המחלה, את החיים שלך אחרת, גם בחרת באורך חיים בריא, מתי זה היה, מי עזר לך ככה להגיע להחלטה, מי תמך בה?
דווקא נורא, בבית נורא גוננו, ואוי ואבוי, ואת יצאי לרוץ, וחם, ואם לא תרגיש איתו, וזה עלול לעשות גם משהו לא טוב. ועם כל ה... למדתי לנטרל את כל הרעשים האלה מסביב, וללכת עם מה שאני מאמינה, ומה שאני מרגישה שעושה לי טוב, וללכת עם זה, וראיתי שזה מצליח. כל פעם לקחתי מישהו אחר איתי, שפעם רץ איתי, ופעם... רחב איתי על אופניים, ופעם נרשם איתי לחדר כושר. כל פעם מצאתי חברים לדרך, ותמיד יהיו אנשים שיעשו את זה בצורה מדהימה.
חוץ מהנושא של הכושר, שהוא ממש כבר חלק בלתי נפרד ממך, חלק מה-DNA שלך כנראה כבר, הנושא של תזונה או העולמות הנוספים, את יודעת, המשלימים, גם שם התחלת לשים לב יותר, התחלת להיות יותר במודעות, מה להכניס לגוף, מה לא, בעקבות אותו כושר.
אז כן, ברגע שאתה עושה ספורט, ואתה מודע יותר לגוף שלך, מודע למה שהוא צריך, זה לא שאתה קם בבוקר, ואתה יוצא לרוץ 20 קילומטר, אתה כבר מתכונן יום קודם לזה, אתה אוכל אחרת, אז אתה לומד גם מהאנשים שרצים סביבך, וגם אני קוראת הרבה, ואני, כל הרפואה האלטרנטיבית, כל הדיקור, כל התמיכה המשלימה, הרפואה המשלימה, זה דבר שאני מאוד ממליצה לעשות אותו, שעזרו לי בכל, גם בספורט, וגם לימים בהחלמה בסרטן, וגם לפקס אותי איך אני רוצה לעבוד עם הגוף שלי ומה לעשות, ואיך לנהל את המחלות שלי. כי ברוך השם היו לי, יש בואי, לי ספר.
בואי נדבר רגע על זה. את בעצם כמה שנים אחרי ההבחון של הטרשת הנפוצה, את מגלה בעצם שאת גם מאובחנת בסרטן. מה זה אומר? שהגוף בוגד בך פעמיים? מה הרגשת? איך היה הבחון? איך זה התגלגל בכלל?
זהו, שלפעמים כשאנחנו חולים, כשאומרים לי שאת חולה בטרשת נפוצה, אתה חושב שיש רק טרשת נפוצה, אבל בגוף יש עוד הרבה דברים, שצריך לדאוג להם, וגם הרבה דברים שפחות טובים שקורים. ובגלל שאני הייתי בכושר כזה טוב, ובגלל שאני קמה בבוקר ועובדת ופעילה ולא יושבת בבית, אז גם היה קשה לגלות לי שיש לי את הסרטן, כי כל פעם הרופא היה רואה אותי, היה אומר לי, הייתי אומרת לו שאני רצה ואני עושה את הכל, והבדיקות היו מעולות, בדיקות צפיפות העצם, כל הבדיקות האלה שעושים בגיל מאוחר, מאחר וכבר לא ידעו מה יש לי, מרוב שסבלתי וסבלתי, אז עשו לי מלא מלא בדיקות, וכל הבדיקות היו בסדר. אבל להגיד שהגוף בגד, לא יודעת. אני אפילו יודעת, זה פשוט צנח עליי באמצע החיים, בלי שאפילו תכננתי את זה.
אז את יושבת בעצם ומקבלת אבחון נוסף. מה זה היה בדיוק? איך היה לקבל את הבשורה? מה חשבת לעצמך באותו רגע? למה אני?
לא עלה לי אף פעם למה אני ואיזה מסכנה. אף פעם לא עלה לי הדבר הזה. בדיוק אנחנו דיברנו על זה, והילדים שלי אומרים לי, אמא, את אפילו לא בכית. לא לקחת את זה בכלל קשה. אני אגיד לכם שהחמש שעות הראשונות שהודיעו לי את זה, קודם כל, הייתי לבד. אני לא זוכרת עד היום איך הגעתי מכפר סבא לרענן, אז אומנם 6 קילומטר הנסיעה, לא זוכרת את הנסיעה. אני זוכרת שאיזה 5-6 שעות ישבתי ואמרתי, לא הסתדרו לי, היה לי בלגן בראש, ואז עשיתי סדר ואמרתי, קודם כל היה לנו איזה מרתון באילת שהיינו צריכים לעשות. אמרתי לבעלי, קודם כל אנחנו נוסעים לאילת. הוא אומר לי, מה, עכשיו הודיעו לך שאת חולה? קודם כל נוסעים לאילת, עושים סדר בראש, ותוך כדי שזה שנסעתי לאילת, כבר דיברתי עם רופאים, ריאנתי, בדקתי, סגרתי לי את הכל, חזרתי מאילת אחרי המרתון שלווה, ויצאתי לדרך.
זה בעצם היה המרתון המדברי באילת.
כן.
מה זה מרתון בעצם לבן אדם, שגם לבן אדם בריא, גם לבן אדם שהוא חולה? מה זה אומר על שגרת האימונים? מה זה אומר על ההתכוננות, על ההיערכות, וגם על החוסן המנטלי שצריך בשביל לשרוד מרתון? מעל 42 קילומטר, 42.2 קילומטר.
כמו בחיים, כמו במחלות, כמו שאני מנהלת את המחלות שלי, כמו שאני מנהלת את המרתון, יש תוכנית. ואנחנו צריכים להיות צמודים לתוכנית. יש ימים שקשה יותר, ולא בא לקום בבוקר, גם לי, אין מה לעשות. אבל יש תוכנית, ואנחנו נעבוד לפי התוכנית. וככה אני מנהלת את הטרשת. לפעמים לא בא לי לעשות ה-MRI, זה 3 MRI, לא בא לי, אין מה לעשות, אנחנו עושים את הכל. ככה יש תוכנית עם תזונה, עם יעדים, ואנחנו כל פעם עושים יעד אחר. ואם לא הצלחתי בבוקר אחד לעשות את היעד, הכל בסדר. יש את היום למחרת. אבל לא לוותר. כי אם אתה פעם אחת מוותר, פעמיים, 3, אתה מאבד את זה. אז אני הרבה פעמים קמה בבוקר וקשה לי. ואת לא מבינה איך הדבר האחרון שבא לי, זה לשים את הבגדים ולצאת לרוץ. וכשאני עושה את זה ואני אומרת, טוב, אז אני קצת אלך, בסוף אני רצה, אני חוזרת הביתה מלאה ציפוק, ואני אומרת, יו, איזה מזל שעשיתי את זה. וזה פעם, פעמיים, 3, ואז בפעם הרביעית שזה קורה לך, אתה כבר עם המחשבה, איזה כיף זה יהיה שאני אחזור, שעשיתי את זה. אז באמת לעשות תוכנית, כמו למרתון, כל פעם יעד. זה לא חייב להיות מהיום שאני לא רץ למרתון, אבל לעוד 3 קילומטר, לעוד 5 קילומטר, מדהים.
מאירה, אני רוצה לשאול אותך, באיזה שלב בחרת ללכת לדוקטור פלכטר, ולמה בחרת דווקא בו כרופא מטפל, מה אהבת בגישה שלו, מה את היית צריכה, מה היו ציפיות שלך כמטופלת?
אז זהו, כל השנים באמת הייתי הולכת לרופא, הוא היה מקבל אותי והייתי רואה, קיבלתי את המענה הרגיל שלי לקבל את התרופות, לקבל את בדיקות ה-MRI וכל שאר הבדיקות שאנחנו צריכים לעשות. כשחליתי בסרטן, ליוותה אותי אונקולוגית מדהימה, דוקטור שירה פלדר, שהיא הייתה בשבילי הכל, היא ידעה להקשיב, היא ידעה... מה שקורה לפעמים, אנשים לא מבינים, כשבן אדם חולה, אז כל כאב של בן אדם רגיל, הכאב הוא מקבל מימד אחר. כמו שדוקטור פלכטר הסביר, המשפחה כבר היא לא אותה משפחה. דואגים לך יותר, יש חששות יותר. אז אחרי שפגשתי את האונקולוגית שלי, ידעתי לשים את האצבע איזה רופא אני רוצה. אני רוצה שהרופא שלי יסתכל עליי קודם כל כעל בן אדם. לא על חולה שצריכה, דוקטור פלכטר אף פעם לא דיבר איתי על לחילה בדיקות האלה, צריך לעשות את זה, אבל זה לא היה אישו בשיחה. הוא באמת דיבר איתי עליי, על מה אני עושה, איך אני עושה, איפה אפשר לעזור לי, איפה שקשה, כי גם לי קשה, אפילו שאני רצה ומגדלת ילדים והכל, גם לי קשה, ולא טעיתי, כי זו הייתה בחירה מעולה, ביום שאני שומעת את הדוקטור, אני עוד יותר מתחזקת, כי הוא באמת מבין את הבן אדם שעומד מעבר למספר תעודת זהות שהוא רואה. זה לא רק מה שאתה רואה במחשב. הוא לא יושב ומקליד לי מול הפנים, הוא יושב ומדבר איתי, הוא מקשיב לי. וזה מה שהחולה צריך. לא מבינה כמה אנשים רוצים שרק יקשיבו להם. כי אני וארבעה מטופלים שהיו לפניי, יש לנו את אותה הבחנה, טיפול שונה לגמרי אחד מהשנייה.
וכשבעצם סיפרת ושיתפת אותו על הספורט ועל הכושר, כמה זה החשוב שיהיה לך באמת רופא מלווה שיתמוך, שיתמוך באורך חיים שלך, שלא יקרה לך משוגעת שאת קמה בחמש בבוקר ורצה באיזה מרתון מדברי איפשהו, אלא באמת יבין למה זה חשוב לך, מה זה נותן לך, מה את מקבלת מזה.
אני חושבת שהוא היה יותר מרושר ממני, כי סך הכל זה, אני חושבת שגם נותן תשובה לרפואה, מה הספורט עושה, וכמה הוא עוזר, וכמה הוא מחזק, וכמה הוא נותן סיפוק, כמה הוא נותן שמחה, אושר. אני יכולה להגיד לך אפילו יותר מזה, תמיד מתלוננים עליי בבית, שאני קמה בחמש בבוקר, ואני בוחשת את הקפה, וזה עושה להם רעש, ושאני מתלבשת, אני מעירה אותם בחמש, לפעמים גם בארבע בבוקר. וכשהייתי חולה, ולא קמתי, אז הם אמרו, יו, את יודעת למה אנחנו מתגרגים? שתעירי אותנו מחמש בבוקר. אז את מבינה, ואנשים מהצד לא יכולים להבין את זה, ולדוקטור פלכטר לא הייתי צריכה להסביר את זה, הוא כאילו הבין, הוא קיבל אותי, זו עם הסריטה הזו, אבל זה מצוין. כאילו, הלוואי וכולם היו ככה עובדים.
ולמי שמאזין לנו, לפודקאסט, והוא מאובחן יחסית מהשנים האחרונות, והוא מתלבט על רופא כזה או רופא כזאת, מה את יכולה להגיד לו שחשוב היום לשים לב ביחסים בין מטפל למטופל? מה הם צריכים, איך הם צריכים לבחון, לבדוק? מה התובנות שלך, את יודעת, בכמה טיפים, שחשוב שהם ידעו כשהם באים לבחור את הרופא שמטפל בהם, או את הרופא שתטפל בהם?
אז באמת לנסות כמה רופאים, אם אתה לא בטוח, אם אתה יושב מול בן אדם, ואתה מרגיש שהוא לא זורם איתך, זה יכול להיות רופא מעולה, אבל לפעמים אנחנו, אין לנו תקשורת טובה עם מישהו מסוים. לעבור מרופא לרופא זה בסדר. פעם היינו חושבים, זה כמו לעזוב את הבנק, שזה נורא, גילינו שזה לא נורא, גם את הרופא זה לא נורא לעזוב. לבוא, לבדוק, והכי חשוב שיהיה מישהו שיקשיב לך. יקשיב לך, ולפעמים, אני זוכרת שבפגישות הראשונות תמיד הייתי באה עם מלווה, בכלל לא היו מתייחסים אליו. היו אומרים, זה לא המחלה שלך. זה מסתבר שאתה באמת מחליט מה קורה, אבל המחלה היא של גם הסובבים אותך. ולפעמים יותר של הסובבים אותך מאשר אתה. וגם לזה שיושב לידך, יש שאלה, וגם אליו צריך להתייחס. ולראות באמת את הבן אדם, לעזוב את המחשב, לעזוב את הניירת, להקשיב לבן אדם, להיות באמת איתו ולנסות להבין איך אפשר לעזור לו. לפעמים הפתרונות, לפעמים נמצאים במצוקה של הבן אדם שהוא מעביר, אתה יכול כבר לראות את הפתרון הזה. אז בסדר, אז התרופה היא באמת אקמול, אבל חוץ מהאקמול יש עוד דברים שאתה יכול לעשות, שיכולים לקצר תהליכים, לעזור לך לעשות, זה כמו אקמול ולעשות קומפרסים, להוריד את החום. אז זה יכול להקל.
תודה מהירה על הכנות המדהימה והעמוקה שלך.
בכיף.
דוקטור, אתה שומע פה את מהירה מספרת את הסיפור האישי שלה. כמה חשוב לך היה כרופא שמלווה אותה ותומך בה בכל ההחלטות שהיא לקחה ולוקחת, כמה חשוב היה להקשיב ולהיות איתה ולהבין אותה לאורך כל הדרך?
קודם כל, כל הכבוד למהירה, הכל בסלע. כל מילה אמת לאמיתה מבחינת דפוס ההתנהלות שהיא מנהלת נכון להיום. אני חושב שהגישה שלה של נכון שהמחלה באיזשהו שלב, לפחות בהתחלה, הופכת למין ציר שסביבו הכל מסתובב, אבל מהירה במהלך הזמן ידע לנטרל אותה ולשים אותה במקום, מה שנקרא. זאת אומרת, היא ישנה, אבל אני יודעת איך להתנהג איתה, אני יודעת איך לנהל אותה, וזה הדבר החשוב. לפעמים חלק מהמטופלים פשוט לא יודע איך לנהל את האירוע הזה, מאבד עשתונות, נתון ללחצים סביבתיים, וקשה לו להתמודד גם עם הלחצים הסביבתיים, ויש בעיה קשה אז לנהל את המחלה מבחינתו, וגם מבחינת הרופא שמנסה לסייע בידו. לכן אני חושב שהדרך שבה מהירה נוקטת, ועם האירוע הנוסף שהיא חווה גילוי הסרטן, היא מתמודדת בצורה יוצאת מן הכלל, היא לדעתי, היא מודל לחיקוי. היא מודל לחיקוי שצריך לקחת אותו, וליישם אותו, וללמד אותו. פשוט ללמד אותו, לבנות כאן מודל הוראה, יכול להיות שצריך לעשות סדנאות, ולהביא את צורת ההתמודדות, איך אנשים כמו מהירה מתמודדים בצורה הנכונה עם הבעיות הרפואיות שהן לא מוזמנות, אלא לדאבוננו גוף האדם או גוף האדם מגיעות ללא כל התראה וללא כל סיבה לפעמים. לכן אני מאוד 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 משבח ואומר שפו גדול מאוד לדפוס ההתנהגות של מהירה.
מהירה בחרה להתמודד עם המחלה, ובעצם עם שתי מחלות, דרך אורח חיים בריא, דרך פעילות גופנית, דרך ריצה במקרה שלה. כמה זה מסר חשוב בעצם להעביר למאזינים שלנו? מה היום אנחנו יודעים שהפעילות הגופנית והכושר יכולים לתת לבן אדם בהתמודדות שלו, בהורדת סטרס?
מאוד חשוב. אנחנו מדברים על שינוי אורח חיים של האדם, ולא רק בתחום הטרשת הנפוצה. אנחנו יודעים שאורח חיים שמוגדר כלא בריא הוא אחד מהגורמים המסוכנים ביותר להתפתחות מחלות שלפעמים הן מחלות קטלניות. ולכן החשיבות של ניהול אורח חיים נכון היא א' ב' בניהול מצב בריאותי. והדרך של התעמלות, ספורט, תזונה נכונה, ניהול מצבים רגשיים בצורה נכונה, ניהול מצב חברתי בצורה נכונה, מעורבות בחיים המשפחתיים, מעורבות בחיים המקצועיים, אלה א' ב' בניהול נכון של המחלה. הרופא והתרופות שהוא נותן לפי הצורך, הם תרומה חשובה גם כן, לא פחות, אולי גם יותר, אבל בלי ניהול נכון של אורח חיים, אנחנו יכולים לתת את התרופות הטובות ביותר, זה לא יצלח. לא נשיג יחד את המטרה שאותה אנחנו רוצים, זאת אומרת לשמור על בריאות טובה לאורך זמן מקסימלי הכי טוב שתוחלת החיים מאפשרת לנו. ללא ניהול נכון זה לא יצליח לנו.
אנחנו ככה לקראת סיום, ואני רוצה לשאול אותך דוקטור, ואחר כך אותך מאירה, אנחנו בחרנו לקרוא לפודקאסט שלנו כבר לא שקופים, וזה בעצם הפודקאסט הראשון לחולי טרשת בישראל. מה אתה חושב על האנשים השקופים, על המחלות השקופות, כמה חשוב להעלות את המודעות לנושא של טרשת נפוצה, לנפץ מיתוסים, גם ההקמה של העמותה, שזה אג'נדה מאוד גדולה להעלות את המודעות, איך אנחנו יכולים בעצם להפוך את הציבור לכבר לא שקופים?
וואו, זו שאלה שאתה יכול לקחת אותה 40 שנה לאחור ויותר, כן? מבחינת ההתנהלות של מערכת הרפואה אל המטופל. אנחנו חייבים לראות את המטופל לא כאובייקט, לא כמחלה. אנחנו צריכים לראות את המטופל כמכלול. ברגע שאנחנו רואים אותו כמכלול, הוא לא שקוף. ברגע שאנחנו רואים רק את המחלה, הוא הופך להיות לשקוף, כי אנחנו מטפלים רק במחלה. טוב, כאן אני אתן דיגוקסין, כאן אני אתן את האנטיביוטיקה הזו, כאן אני אתן את זה, את זה, ובזה סגרנו את המפגש. זה לא כך. אסור לראות את המטופל כאובייקט. את המחלה שלו כאובייקט, אסור, המטופל הוא מכלול שבנוי לא רק מהמחלה, צריך לראות אותו כאינטגריטי, כדבר שמכיל בתוכו לא רק מחלה, אלא הרבה דברים נוספים, שצריך לתת לו את הדרך להביע אותם, ולהביא אותם החוצה, כיוון שלכולם יש דברים מעולים ומצוינים, ולפעמים המחלה משבשת את היכולת שלהם להפעיל את הדברים הטובים האלה, ואנחנו צריכים לעזור יחד איתו, להביא אותו לכך שהוא כן ימצא את הדברים הטובים שיש לו, וזה עניין של אורח חיים. עניין של אורח חיים. אתה חייב לנסות ולדעת, לשים את המחלה במקומה. לא להפוך אותה לציר שסביבו הסתובבו החיים שלך, הסתובבו החיים של בני ביתך, הסתובב הכל סביב הציר הזה. לא. זה אמנם, לדבוננו, זה לפעמים חלק לא קטן בהוויה של החולה, אבל עדיין, אם אתה יודע לשים את הדברים בקונטקסט הנכון, ולעשות תיעדוף נכון של הדברים, אתה בהחלט יכול להגיע למטרות נהדרות, בחיים שלך. אם לא, אם אתה שם את המחלה במקום ראשון, הרבה מאוד מהאנרגיות הנפשיות שלך, הרבה מאוד מהאנרגיות שאתה משקיע בהסתרה לדוגמה, שאנשים מסתירים את המחלה. אני מכיר הרבה מאוד אנשים שמסתירים את המחלה, ואני כל פעם מסביר להם למה אתם מסתירים. אתם משקיעים אנרגיה עצומה בנושא הזה. אתם מאבדים את איכות החיים שלכם. זה סיפור לא פשוט. החשוב באמת ניהול נכון של אורח החיים, וזה יכול להיעשות קודם כל כאשר יש רצון של החולה, והרופא המטפל שלו יודע לקבל ולהנחות אותו ולסייע בידו, ואם הוא באותו רגע לא יודע, אז הוא יבדוק איך ויחזור אל המטופל שלו.
תודה.
בהחלט כן.
תודה. ומאירה, משפט לסיום רק ממך, את יושבת איתנו פה בפודקאסט, בחרת לשתף כל הנושא של כבר לא שקופים, לדבר על זה
בהחלט
בגלוי.
בהחלט לא שקופים, בהחלט לא שקופים. אני חושבת שהמדיה החברתית היום מוצפת בכל העניין של לטובה, ממש לטובה, במינונים הנכונים, בידע המעולה שאתם נותנים, כל השיתוף הזה שאתם עושים, הוא מדהים, ובגלל זה גם החלטתי לקחת חלק, ואנחנו הופכים מלהיות שקופים, פתאום רואים אותנו, אנחנו על המפה. לפני 20 שנה, אני בטוחה של 90% מהאנשים שאני מכירה, לא שמעו את המילה טרשת נפוצה. היום אין, אני חושבת, מישהו שפותח את הפייסבוק, גוגל, זה לא קופץ ישר. בהצלחה לכולנו.
תודה. אני רוצה רק להודות לשניכם שלקחתם חלק בפודקאסט, לדוקטור שלמה פלכטר, תודה רבה, ולמאירה טוכמאייר היקרה, תודה רבה, ונתראה בפודקאסט הבא.
תודה רבה.
תודה רבה לכל המאזינים שלנו. מוזמנים להצטרף אלינו לקהילת הבית לחולי טרשת נפוצה, קהילה חזקה ומשפיעה. שם תוכלו להגיב, לשאול שאלות, לפדבק, ולהמליץ על נושאים שמעניינים אתכם במיוחד. פרק זה מוגש בחסות בלעדית של חברת מרק ישראל בע"מ, כשירות לציבור ללא מעורבות בתכנים. התכנים הנאמרים בפודקאסט אינם מהווים תחליף לייעוץ רפואי ואו מקצועי, וכל מטרתם לספק מידע, ובשום מקרה אינם בגדר המלצה או עצה רפואית, ואו חוות דעת רפואית מקצועית. התכנים נועדו להרחבת הידע האישי של המאזינים שלנו, ואין לראות בהם תחליף להתייעצות עם רופא מומחה. שיהיה לכם יום נפלא, שבוע טוב, ונתראה בפרק הבא.